אז ערב טוב, אנחנו עכשיו בשיעור רביעי כבר בנושא של חיישנים באלקטרונים בשבת. הפעלתי. התחלנו בשיעור הראשון, אולי אני אכתוב ככה ללוח את הנושאים, רק ככה את איזה נושאים, איזה שיקולים הלכתיים בכלל עסקנו בהם. בשיעור הראשון, אז התחלנו והזכרנו את הנושא של גרמה, האם זה נקרא גרמה או לא. אחר כך, היה לנו שיעור שעסקנו בהקשר של אדם שהולך לפי תומו. הבאנו את הפסק הלכה של הרב ווזנר, שאומר שכשאדם עושה משהו לפי תומו, מחלוקת הרשב"א והר"ן, מי שזוכר, אז זה בעצם גם כן איזו סברה להקל. נושא שלישי שעסקנו בו בשיעור הקודם, זה פסיק רישא דלא ניחא ליה. אם הוא עושה משהו שהוא לא זקוק לו, כמו למשל, יש אור ברחוב, אני רק הולך וזה מדליק עוד תאורה, למשל, או, שזה יותר משמעותי לענייננו, פסיק רישא בדרבנן. שהרבה פעמים, לפי רוב הדעות, אז כל החשמל, על פי רוב הדעות, הוא דרבנן. או שזה משום מוליד, או משום עובדין דחול. יש כאלה שאומרים שזה משום בונה, משום מבעיר, משום ממכה בפטיש, אבל אלה מיעוט מהפרשנים. רוב הפוסקים אומרים שאיסור החשמל הוא דרבנן, ולכן, כיוון שזה פסיק רישא בדרבנן, וכל המושג של פסיק רישא, שוב, אם אני לא מתכוון, וזה רק קורה ממילא, לא אם אני מתכוון לעשות כדי שזה יקרה, אם אני לוחץ על המתג ומדליק את האור, אני לא יכול להגיד, זה פסיק רישא, לחצתי וזה בטוח שזה ידליק. לא, רק אם הכוונה היא זה מה, אני עושה משהו שאני לא מתכוון לפעולה, אבל הפעולה קורית בלאו הכי, והיא קורית בוודאות, אז כאשר זה דרבנן, אז יש פוסקים שמקילים. מה שנעשה היום, זה נבחן את המציאות של החיישנים. יש כל מיני סוגים של חיישנים, ואנחנו נראה שקודם כל יש חיישנים שהשיקולים האלה יותר נכונים בהם, ויש שיקולים שפחות. ויש, מתוך ההיכרות עם החיישנים, אנחנו נראה גם טענה נוספת, שמי שבעיקר חידש אותה, זה הרב רבינוביץ', ראש ישיבת ההסדר של מעלה אדומים, שנפטר לפני כשנה, בחודש אייר בשנה שעברה, ובשו"ת שיח נחום שהוא כתב, הוא בעצם מחדש את החידוש הזה, שיש חיישנים שבהם זה אמור להיות מותר לחלוטין לדעתו. שוב, לא, רוב הפוסקים לא מסכימים איתו, אבל זו אמירה מעניינת. אז בואו נראה את הסוגים השונים של החיישנים. קודם כל, העולם שלנו מלא בחיישנים. למשל, המכשיר הזה, הפלאפון, יש בו מיליון חיישנים. בלי סוף, במיליון מיליון תחומים. עצם המגע, מסך מגע, מה זה מסך מגע? זה חיישן. יש פה מכשיר שהוא חש, לא לחצת על כפתור, אבל הוא חש את המגע שלך, ולפי זה הוא עושה דברים. היום זה נראה לנו כבר, זה דבר מובן מאליו. אבל אתם גם צעירים מדי בשביל לזכור את זה, אבל אני זוכר את התדהמה שיש דבר כזה, מסך טאץ', כאילו, לאן עוד נגיע? כאילו, איזה עוד חידושים יכולים להיות? זה היה נראה כדבר דמיוני לחלוטין.
רב, שהרב רבינוביץ' מכיר לחתחילה,
אנחנו תכף נסביר למה. אז יש כל מיני סוגים של חיישנים. יש חיישן שהוא גלאי אור, שהוא בעצם קולט, הוא רגיש לאור, זה בעצם סוג של סנסור שהוא רגיש לאור, ואז הוא קולט, הוא קורא את עוצמת האור שמגיעה אליו, והוא מפיק איזשהו אות אנלוגי, אות חשמלי, שתלוי בעוצמת האור שמגיעה אליו. האות הזה יכול להפעיל מערכת חשמלית. למשל, ניקח דוגמה פשוטה, דלת חשמלית. אדם עומד בסמוך לדלת. איך הדלת יודעת שמישהו עומד בסמוך אליה? זה גורם לשינוי התאורה. מהרגע שאדם עומד שם, אז זה גורם לאיזשהו צל על הדלת, איזשהו שינוי בתאורה של הדלת. וכיוון שכך, אז יש חיישן שקולט את השינוי בכמות האור שמגיע אליו, ומיד פותח את הדלת. מה אתה מתכוון חיישן תזוזה? אז יש כאלה אבל דלת חשמלית זה חדש יחסית. דלתות חשמליות שהיו כבר הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, כבר 50 שנה לפחות, יש דלתות חשמליות והם פעלו ככה. חיישן אור, שזה השלב הראשון הבסיסי של חיישנים. יש גם חיישן של עוצמת אור, אותו דבר, אבל הוא יותר רגיש לכמות האור. יש, החיישן הקודם שדיברנו עליו זה 1 או 0, כלומר, או שהדלת נפתחת או שהיא נשארת סגורה. אבל יש גם חיישן שהוא רגיש לעוצמת האור. ככל שעוצמת האור יותר גדולה, ככה הוא יגיב בהתאם. יש אור, יש תאורה, יש... נכון. אלא אם כן, כאמור, זה חיישן של תנועה. עכשיו, סוג אחר, יש חיישנים של אינפרארד, של כן, אינפרא-אדום. בעצם, כך עובד שלט של מזגן, שזה גם חיישן. איך אני לוחץ פה על השלט, והמזגן שמה פועל? איך זה קורה? השלט שולח קרן אות אינפרא-אדום, מקודד לכיוון החיישן שנמצא במזגן, החיישן במזגן קולט את האות הזה של האינפרא-אדום, ומתרגם אותו לפעולה אלקטרונית במכשיר. סוג נוסף, זה חיישן שנקרא שבירת קרן. למשל, במעלית. מעלית בשונה מדלת חשמלית, דלת חשמלית, בעצם שנעמד לידה, היא כבר נפתחת. לעומת זאת מעלית, אז רק כאשר בעקרון המעלית נפתחת, בגלל שלחץ על הכפתור. רק מה? אם אתה עומד בין הדלתות, היא לא תיסגר. נכון? אתם מכירים את זה, הדלת עומדת להיסגר, אתה עושה ככה, כדי שהדלת תיפתח בחזרה, נכון? מה זה עושה שאתה עושה ככה? אז זה לא תנועה, לא, גם לא מרחק, שבירת קרן. יש בשתי הצדדים של הדלת, יש בעצם מין קרן אור, שמצד אחד קרן אור, ומצד שני מראה. אז צד אחד שולח קרן אור אל המראה, והמראה מחזירה את הקרן אור אליו. אז החיישן יודע, הוא יודע לחוש, האם קרן האור חזרה אליו או לא. אם היא חזרה אליו, סימן שאין אף אחד במרחק בין שתי הצדדים של הדלת, ולכן אפשר לסגור את הדלת. אבל אם פתאום הקרן לא חוזרת אליו, עשית ככה, הפרדת בין שני הצדדים של הדלת, אז הוא קולט, יש פה מישהו שנכנס, נשברה הקרן. אי אפשר להגיד שלא ניחלי, אפשר לקרוא לזה פסיק רשע, אבל אי אפשר לקרוא לזה דלא ניחלי, כי...
כאילו הוא עשה פעולה, אבל לא במפורש.
אבל זה מה שהוא רצה לעשות, זה ניחלי, הוא רצה בשביל שהדלת לא תיסגר, זה בדיוק ניחלי. ופסיק רשע דניחלי זה אסור. נכון, אז שוב, אפשר לדון אם זה דרבנן. ופשוט, זה דרבנן, קודם כל מה שהוא עשה זה, במקרה הזה זה נקרא הסרת המונע. כלומר, הקרן הזאת לא עושה פעולה, היא רק מונעת מהדלת להיסגר. אז מה שעשיתי, לא פתחתי את הדלת, מנעתי ממנה להיסגר. טוב, זה, אבל אם כבר התחילה להיסגר ואז נכנסתי, מורכב באמת. דוגמה נוספת בחיים שכולכם מכירים את זה, רק אף פעם לא חשבתם על זה שככה זה עובד, לחיישן שבירת קרן, במסוע של סופר. נכון, יש כזה, אתה שם את הדברים, ויש כזה, זה חשמלי, זה נע לבד לכיוון הקופאית, נכון? אתם יודעים על מה אני מדבר?
לא.
אז זה לא בגלל המשקל, זה בגלל שיש, ליד הקופאית, יש כאלה, אם התחל ללחוץ על כפתור, זה פרימיטיבי. בעיקרון, זה אמור לעבור ישר. אם אין דברים ב... אין שום דבר על המסוע, אז בעיקרון זה מתגלגל, 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 ואז היא לוקחת איזה משהו, שם שם כדי שיפסיק להתגלגל. אבל למה זה ששמים זה מפסיק, זה עוצר? אם הדברים, כל הסחורה שקנית, הגיעה לקופאית, זה נעצר. למה? הסיבה היא, כי יש שם חיישנים של שבירת קרן. בשני הצדדים, של המסוע, כן, נגיד אם השולחן הזה זה המסוע, ופה יושבת הקופאית, אז כאן יש חיישן אחד, וכאן יש חיישן אחד. וזה חיישן של שבירת קרן, כלומר חיישן ששולח קרן אור למראה שחוזרת אליו. ואז ברגע שהמוצרים מגיעים לפה, חסמו את הקרן. נחסמה הקרן, המסוע נעצר ועוצר, הוא לא מסתובב יותר. היא לוקחת את הסחורה, נגיד יש פה שישיית מים, היא לוקחת, מעבירה אותה לשם, אין משהו שיעצור את הקרן, ממשיך להסתובב, עוד סחורה מגיעה. מגיעה, שובר את הקרן, נעצר. בסדר, אז זה גם כן... אבל כל אלה זה חיישנים פרימיטיביים. היום חיישנים הרבה יותר חדשניים, קודם כל זה חיישן טרמי, חיישן מגנטי וחיישן קיבולי. חיישן קיבולי זה חיישן תנועה, חיישן קרבה, תכף נדבר עליו. אבל קודם כל חיישן טרמי. חיישן טרמי מזהה חום. הרעיון הוא שבחלק מהמתכות, טמפרטורה מסוימת יוצרת מתח חשמלי, ואז כשיש איזשהו שינוי בטמפרטורה, זה מזהה את, את שינוי המתח החשמלי, ולפי זה, זה עובד. זה אפשרות אחת. בעיקרון, חיישן כזה, יש בכל דבר, חיישן טרמי, יש במלא מקומות. תרמוסטט. תרמוסטט של מזגן, של מי חם, של כל דבר, בעיקרון גם בכל מנוע באוטו, שכשהמנוע מתחמם יותר מדי, נדלקת נורה בלוח השעונים. זה חיישן טרמי. זה קולט את מידת החום. מידת החום עלתה מעל רמה מסוימת. עכשיו, זה לא אני שמע על זה, שמע על בסדר, דבר טבעי, פשוט. אבל יש לפעמים שאם חיישן הטרמי הוא מספיק רגיש, אז הוא יכול לשנות את שינוי הטמפרטורה אפילו כשבן אדם נכנס לחדר. שזה גם יוצא שינוי טמפרטורה. מזערי, אבל מיידי. ולכן הוא כבר מגלה את זה, ולכן הוא מיד יכול להפעיל משהו. אמנם, בדרך כלל, החיישנים האלה הם לא כאלה רגישים, בשביל לעשות אותם כאלה רגישים, הם מושפעים ממלא דברים אחרים, ולכן בדרך כלל לא משתמשים בהם בסיטואציה הזאת. אבל יש הרבה מאוד גם חיישן קיבולי, שהוא חיישן קרבה. נסביר עליו רגע. למה קוראים לו חיישן קיבולי? זה על שם הקבל. קבל זה רכיב חשמלי שהוא מורכב משתי לוחות מתכת סמוכים זה לזה, וביניהם חומר מבודד, למשל אוויר. זאת אומרת, יש פה שתי לוחות מתכת, ביניהם אוויר. כאשר מחברים את הקבל הזה, שתי לוחות המתכת האלה, למקור מתח, אז לוח אחד נטען במטען חשמלי שלילי, וכך נוצר בין הלוחות שדה חשמלי. עכשיו, לכל קבל יש תכונת הקיבוליות שלו. ככל שהלוחות יותר גדולים, אז הקיבול גדול יותר. ככל שהם יותר קרובים, אז הקיבול גדול יותר. וגם זה תלוי בחומר המבודד שמבודד בין הלוחות. למשל, אם בין הלוחות יש אוויר, אז יש קיבוליות מסוימת. אם בין הלוחות יש גוף אנושי, אתה מעביר פה אצבע, זה יהיה קיבוליות אחרת. אם עובר שם מתכת, יהיה קיבוליות שלישית, וכן הלאה. אז למשל, יש כאלה חיישנים, שנגיד יש לוחות מתכת קטנטנים בשני צידי הדלת, ובעיקרון יש ביניהם אוויר. ברגע שנכנס בן אדם, אז החיישן קולט שנכנס בן אדם, והוא יודע לזהות. זה נקרא חיישן קרבה קיבולי. יש הרבה מאוד חיישנים שהם חיישנים השראתיים, כלומר מגנטיים. זה מאוד נפוץ למשל במערכת הזקה. מה עושים? מצמידים חיישן מגנטי למשקוף של הדלת או לעדן החלון. ומצמידים מגנט זעיר לדלת עצמה או לחלון עצמו. ואז ברגע שהדלת נפתחת, אז החיישן מזהה שהמגנט התרחק מהמתכת. וכך בעצם, כיוון שהוא מזהה, כן, כי זה חש את עוצמת המגנט. אז ברגע שזה מתרחק, אז זה מזהה את התזוזה של המגנט ומפעיל את ההזעקה. כמובן שהדבר הזה יכול להשפיע גם על זה שברגע שאתה פותח את הדלת, ידלק המזגן, ידלק האור וכדומה. עכשיו שוב, זה שונה ממתג. בעיקרון אתה יכול להגיד מה ההבדל בין זה לבין לפתוח דלת של מקרר. אבל לפתוח דלת של מקרר, למה זה אסור? אם האור נדלק בשבת. כי בעצם אתה יודע בוודאות, אתה יכול להגיד, זה פסיק רישה, אבל ברגע שפתחת את הדלת, אתה יודע בוודאות שמה שזה יגרום, זה הדלקת האור. זה מתג. יש מתג, שברגע שפתחת, טק, זה נדלק, זה לא חיישן. אז מה ההבדל? מה זה משנה אם לחצתי על מתג, או הרחקתי מגנט ממתכת? למה זה משנה? זה בגלל שיש לנו שני סוגים של חיישנים כאלה, של חיישנים מגנטיים. אחד נקרא מפסק ריד, ואחד נקרא מפסק הול. מפסק ריד, זה אומר שיש בעצם שני חוטים, חוטי חשמל קרובים, שהם לא נוגעים אחד בשני. במסגרת של הדלת, במשקוף, יש מגנט שמחובר למעגל החשמלי, ובדלת עצמה יש מגנט שדוחף את המגנט במסגרת הקבועה וגורם לו לסגור מעגל. אז מצד אחד אתה סוגר מעגל. מצד שני, החוטים האלה שהם סוגרים מעגל, זה בסדר גודל מיקרוני, שהוא לא ניכר בעין אנושית. וזה למשל אחד החידושים שאומר הרב רבינוביץ'. נעשה רגע סדר. מה בעצם הוא אומר? הוא אומר שבעיקרון, הרי כל העניין של חשמל לדעתו זה איסור דה רבנן. לפי רוב הדעות זה איסור דה רבנן. אבל אם כך הוא אומר, יש מקרים כאלה שהשינוי הוא בגודל מיקרוסקופי. אז מה שאין לאדם אלא מה שאין עברות, מה שאדם לא מסוגל לראות, אז אין בזה איסור. למשל, נניח, יש שאלה הלכתית גדולה, האם מותר לנשום? למה שיהיה אסור לנשום? כי כאשר אתה נושם, אתה בעצם בכל שאיפת אוויר, עכשיו שלקחתי שאיפת אוויר גדולה, אין לכם מושג כמה לאווים עברתי, חס ושלום. כי שאפתי חיידקים אל תוך גופי. האם מותר לאכול חיידקים? זה בעל חיים שהוא מלא מפריס גרסה, מפריס פרסה, מלא גירה? ודאי שלא. למה מותר לאכול חיידקים? ג'וקים בחסה מותר לאכול? ברור שאסור. אז למה חיידקים מותר? התשובה הפשוטה היא שדבר שאינו ניכר לעין אנושית, מותר. התורה לא מדברת על דברים שאינם ניכרים לעין אנושית. אבל אני מסתכל במיקרוסקופ ואני רואה פה מפלצת שהרגע בלעתי. לא משנה. אין לזה שום משמעות. דרך אגב, אז מה עם הג'וקים של החסה? הרי אני לא רואה אותם. מישהו פעם ראה ג'וקים בחסה? ראית תולעים. אוקיי, מה? בפטרוזיל, אפשר לפעמים לראות. עכשיו, הם מאוד קטנים, והם גם יש להם יכולת הסוואה מאוד גבוהה. אז אמנם, אם אתה תבדוק היטב, תבדוק מול האור, תסתכל טוב טוב, תתאמן, תלמד איך הם נראים. אז אתה תדע לזהות אותם. אני בדרך כלל, אני לא קונה, אני קונה ירקות רק של חסלת, אם זה סלרי, פטרוזיליה, דברים כאלה, חסה, לאו דווקא חסלת במובן של חברת חסלת, אלא של חברות כאלה שיש להם הכשר של גידול במניעת חרקים. אבל כרוב למשל, כרוב הרבה פעמים אני קונה כרוב רגיל ובודק בעצמי. למה? כי כרוב, מי שמכיר את צורת החרקים, הרבה יותר בקלות אפשר באמת לבדוק. עכשיו תראו, גם חסה אפשר לבדוק. כשאני הייתי ילד, לא היה דבר כזה חסלת, עוד לא המציאו את זה. אצל ההורים שלי לא אכלו בכלל כל השנה, לא פטרוזיליה, לא כוסבר, שום דבר, לא היה את הרקות האלה בבית. כי היו משפחה דוסית, ברוך השם עדיין, לא היו, ולא אכלו את הדברים האלה. מתי פעם בשנה כן אכלו את זה, חסה? ליל הסדר. עכשיו, ברוך השם, 30 איש בליל הסדר, כמה חסו צריך? במשפחה דוסית גם מקפידה ששיעור מרור יהיה כשיעור, ולא סתם אוכל איזה פירור חסה בשביל לצאת די חובה. לא יוצאים די חובה בזה. אז אתה צריך כזית מרור, ועוד כזית לקורך. זה היה הרבה שעות לשבת לבדוק חסה. אני זוכר את אבא שלי, אני הייתי ילד, מתחת בר מצווה, לא סמכו עליי שאני אבדוק חסה. כי זה צריך מעל גיל בר מצווה. רק אם אתה, זה היה הסיוט, אחרי שעברת בר מצווה, פתאום אתה צריך להצטרף לבודקי החסה, לעבודה קשה. אז גם משרים את זה במים וחומץ, וככה, ואחר כך מסתכלים מול המנורה, זה אפשר לעשות את זה, אבל זה עבודה מאוד קשה. בקרוב לעומת זאת, לפעמים אני מרשה לעצמי לקנות קרוב רגיל ולבדוק, כי אני מכיר את זה, אני מכיר את הנושא, מכיר את סוגי החרקים, טריפסים, כל מיני כאלה שיש בקרוב. חלקם שחורים, חלקם לבנים. הלבנים בכלל אתה לא יכול למצוא אותם. לא, אז לא יכול, יכול. אבל זה הרבה יותר מורכב. כן. אז הוא אומר, בדבר כזה, שהוא לא ניכר לעין האנושית, התורה לא יכולה לאסור את זה. זה לא משהו שהתורה אוסרת. התורה... נכון. עכשיו, יש כאן הבדל, הרב רבינוביץ' לא אומר את זה כגורם לבד. אומר, הוא מצרף פה כמה דברים. למשל, מה שאמרנו קודם, שזה לפי תומו. מה עשיתי? פתחתי דלת, נכנסתי הביתה. לעומת זאת, אם אני לוקח שלט ולוחץ עליו בשביל לעשות משהו, אז זו פעולה מאוד ניכרת, שברור שלחצת פה ועשית משהו וזה השפיע שם. אבל בחיישן כזה, אתה לא יודע בכלל איפה הוא נמצא. זה לא שלקחת משהו וסגרת מעגל. לא סגרתי שום מעגל. כלומר, סגרתי. אין לי מושג אפילו איפה המעגל הזה נמצא. אני מסתכל, אני לא רואה כלום. לא רואים את זה, זה נמצא חבוי בעומק המשקוף. כן? לא רואים את זה כלפי חוץ. חיישן אחד בתוך הדלת, חיישן אחד בתוך המסגרת של הדלת. אין לך מושג איפה זה. זה לא שאתה רואה את זה. זה לא שאתה... אפילו מה שכן אתה עושה, זה סגירת מעגל ברמה של מיקרונים. זה משהו שלא נתפס. אתה צודק שגם בקרן אור, לכאורה זה יהיה דומה. זה יהיה אותו דבר. בכל זאת, בקרן אור יש הבדל שלפעמים אתה תעשה, אתה יודע הרי, למשל במעלית, אתה יודע איפה נמצא, אתה רואה את זה. אתה רואה את החיישנים האלה שהם... הרבה פעמים אתה ממש רואה. רואים כזה, עיגול קטן כזה, כמו עינית, כי זה צריך להשתדר קרן אור. זה לא יכול להיות משהו חבוי, זה משהו גלוי. עכשיו, לפעמים אתה ממש עושה ככה, למה אתה עושה ככה? אתה עושה פעולה בשביל להפעיל את זה. שוב, הוא לא אומר את זה בפני עצמו, אלא רק שזה מצטרף עם עוד דבר. זה בכל אופן מפסק ריד, שזה הסברה להקל בו. מפסק הול, זה מפסק שיש עוד יותר סיבה להקל בו, שזה נקרא הול על שם מדען אמריקאי, אדווין הול, שגילה את זה, הוא גילה איזה תופעת טבע כבר מזמן, בשנת 1879. כן? לפני 150 שנה הוא גילה את הדבר הזה. שמה הוא גילה? מ-40 שנה. שכשזורם זרם חשמלי ליד שדה מגנטי, אז יש כוח מגנטי שפועל על המטענים שנעים שם. ומה שזה עושה, זה לא סוגר מעגל, אלא... זה מסיט את הזרם החשמלי לכיוון שונה. נסביר רגע איך זה עובד. בעיקרון, כאשר אתה עושה, יש שדה מגנטי, שהוא נוצר מעצם זה שיש לנו שם את המגנט ואת שני הלוחות המגנטיים, יש שדה מגנטי. ברגע שהמתח בשדה המגנטי משתנה, למשל, פתחתי את הדלת, סגרתי את הדלת, התוצאה היא שזה משנה את כיוון זרימת הזרם החשמלי. וזה איזו תופעה שגילה אותה אדווין הול לפני 140 שנה. אבל לא התשמשו בזה. פתאום הם אמרו שוואלה, אפשר לעשות גם חיישן כזה. וזה נקרא חיישן השראתי, חיישן מגנטי, שהוא בשיטת מפסק הול, שהוא בעצם אומר שכשהדלת נפתחת, אז פועל שדה מגנטי על המטענים שנעים, וזה משנה את כיוון המתח. זה שינוי קטן, שהוא מורגש רק באמצעות הגלאי הזה. והשינוי הזה מפעיל את הפעולה החשמלית המבוקשת, כמו למשל הדלקת הזקה, הדלקת אור, מזגן וכדומה. המיוחד בחיישן הזה, שבעצם אין בו בכלל שום סגירת מעגל. זה רק שינוי של כיוון הזרם. שינוי של כיוון המתח. ולכן, כיוון שיש פה רק איזשהו שינוי ולא יצירה, אז יש הרבה יותר פוסקים שמתירים. כי, כמו שאמרנו, יש מעט מהפוסקים שאומרים שכל האיסור הוא איסור דאורייתא. רוב הפוסקים אומרים שזה דרבנן. מתוך הפוסקים שאומרים שזה דרבנן, רוב הפוסקים אומרים בעצם שהאיסור הוא איסור מוליד, שאני מוליד פה משהו חדש. ולכן, אם אני, זה אחד הדברים, אחד היתרים המפורסמים בעניין הזה, של חשמל בשבת, זה אם אני רק מוסיף זרם ולא יוצר זרם חדש, או משנה זרם ולא יוצר זרם חדש, אז אין פה איסור מוליד. למשל, כבר הזכרנו את זה, שלמשל בגלאי מתכות, בכניסה לכותל, איך נכנסים לשם בשבת? הרי זה גלאי מתכות חשמלי. כל הזמן זורם שם זרם, רק שכאשר אתה עובר, ואם יש לך מתכת, אז הזרם מתגבר. אבל כל הזמן עובר. אז מה שעשיתי? הגברתי זרם. עכשיו, זה גם. לא עשיתי פה שום פעולה באופן מכוון. הלכתי לפי תומי, נכנסתי לכותל. הלכתי, זה רק הליכה, זה פעולה לפי תומו. ומצטרף לזה שאני גם לא מפעיל משהו, אלא רק מגביר את הזרם. בדומה לזה גם קלנועית שמותרת על פי מכון צומת. איך עובדת הקלנועית הזאת? הקלנועית בדרך כלל, זה בעצם קלנועית של שבת, זה הקלנועית שפועלת כל הזמן, 24 שעות, במצב שבת. אבל היא לא זזה ומתעלת לך בבית 24 שעות. איך? כי זרם קטן פועל, אבל הזרם הזה הוא קטן מכדי להתגבר על החיכוך של הקלנועית על הרצפה. זאת אומרת, הקלנועית היא כבדה. אם היית הופך אותה, היית רואה שהגלגלים שלה כל השבת מסתובבים לאט. כי הזרם עובד. הקלנועית עובדת כל הזמן. רק שברגע שאתה שם את זה לרצפה, אז המשקל של זה הוא מספיק חזק בשביל שזה יעמוד.
זה...
לא. הולדה זה יצירת תכונה חדשה של החפץ. אז זה לא מותר לך תחילה, לא מותרים את זה כדבר פשוט. מתירים את זה, מי נוסע עם קלנועית בשבת? אנשים קשישים, אנשים שאין להם פתרון אחר וכדומה. אז מה הפתרון? עדיף שהם יהיו בבית כל השבת, שזה יהיה יום שהם כלואים בבית ולא יכולים לצאת. בעיה. אין שום ספק שזה עלול לקצר את חייהם בכמה שנים. אם הם כלואים בבית ומאבדים את החברה, מאבדים את הקהילה, מאוד משמעותי. אז אם יש מישהו שיוציא אותם, יש מישהו שיוציא אותם, לפעמים אין. אז קלנועית כזאת יכולה בהחלט להאריך את חייהם ולתת להם פתרון מוצלח. אז אם כן, זה בעצם... זה בעצם דבריו של הרב רבינוביץ'. ראוי לציין שיש, כשגם התוצאה, זה כשהפעולה לא גלויה לעין. כן, אף אחד לא רואה מה בכלל מפעיל פה את החשמל. לפעמים גם התוצאה לא גלויה לעין. פה במקרים שאמרנו זה מאוד בולט, אתה נכנס, בום, נדלק האור, נדלק המזגן. זה בולט, נכון? לפעמים גם התוצאה לא גלויה לעין, ואז יש הרבה שמתירים. למשל, רב אושר וייס כתב בשו"ת מנחת אשר, חלק א', סימן למד ב'. אז הוא אומר שהאמת היא שאתה לא שם לב לזה, אבל בעצם כל פעם שאתה פותח מים בשבת, מה קורה? או משאבת מים פועלת, בוודאי ובוודאי מונה מים חשמלי, זז. הרי החברת, תאגיד המים, רוצה לדעת כמה מים צרכת כדי לדעת כמה לחייב אותך, נכון? אז יש מונה מים, מונה המים הוא חשמלי. ברגע שפתחת המים, הפעלת חיישן חשמלי שמונה את המים. אז רבו אשר וייס אומר, כיוון שכאן התוצאה שנגרמת היא רחוקה מהעין, ואין לך מושג בכלל איפה, לא חשבת אף פעם על זה עכשיו הרסתי לכם, עכשיו אתם יודעים שזה קיים. לא, גם שאתה יודע שזה קיים, לא חשבת אף פעם שזה קיים, זה לא עניין אותך, זה רחוק מהעין, רחוק מהלב. אז זה גם פסיק רישא דלא ניחא לי, אין לי שום עניין בזה שתאגיד המים ימנה את המים. עדיף שהוא לא ימנה ולא יחייב אותי. אבל, אז זה פסיק רישא דלא ניחא לי, בדרבנן. אבל לא רק זה, גם התוצאה היא... אין לי מושג בעצם שהיא קורית. לשונו של רבו אשר וייס, הוא כותב שאין פה תועלת ותוצאה גלויה הנראית לעיניים. דוגמה נוספת לדבר. כאשר יש מצלמות אבטחה שלא מצלמות כל הזמן, אלא רק כאשר הן מזהות תזוזה. מזהות תנועה בשטח, אז הן מצלמות. אז בעצם המשמעות היא שאם אני עכשיו הולך פה, זה מצלם. אז אני מפעיל חיישן שגורם לזה לצלם. אז קודם כל, האם יש לי עניין שזה יצלם? אין לי עניין. כלומר, זה מצלמת הבטחה. אם אני הגנב, בטח אין לי עניין שזה יצלם. אבל אז אולי יש בעיה הלכתית אחרת, של גניבה. אבל אם אני לא הגנב, אני בא לבית, אז אין לי שום עניין שזה יצלם אותי. ולכן אין שום בעיה. כי הפעולה שמתרחשת, מתרחשת זה, אני בכלל לא רואה את המצלמות. זה לא שהמצלמה זזה אחריי ועוקבת אחריי ואני רואה את המצלמה. אם אני רואה את המצלמה זזה, לפי רבו אשר וייס זה יהיה אסור. מכיוון שהתוצאה גלויה לעין. אבל אם התוצאה גם לא גלויה לעין, אז גם רבו אשר וייס מתיר. יש בזה הרבה נפקמינה, למשל, אבל שוב, רק במקרה שלא ניחא לי. למשל, יש כאלה ששאלו, מה הבעיה? למה שלא נתקין בבתי כנסת מצלמות אבטחה? וככה נצלם בר מצוות בשבת. לא יודע אם קרה לכם, אבל אצלי בבית כנסת ובבית כנסת, קודם כל, יש בבית כנסת גם הרבה אנשים שהם יותר מסורתיים, לא כולם, זה קהילה ספרדית כזאת. בבית כנסת אשכנזי, קהילה ספרדית, לא משנה, אבל בעיקרון יש הרבה חבר'ה שהם לא מגדירים את עצמם דתיים, לא כולם הולכים עם כיפה ברחוב. הרבה לא הולכים עם כיפה ברחוב. אבל, ולא רק זה, אלא זה בית כנסת שפתוח ועושים כמעט כל שבת שנייה, יש איזה בר מצווה של משפחה חילונית, שאין להם קהילה, זה לא בית כנסת שלהם, אין להם בית כנסת. הם באים לעשות בר מצווה אצלנו, גם בית כנסת גדול, גם מכניס אורחים. וקרה לא פעם ולא פעמיים, שבדרך כלל מישהי מעזרת נשים מצלמת את האירוע, ואז עוצרים, צועקים, מה פתאום, נפסיק, אני לא מכבד את המקום, אני לא מכבד את השבת. מפסיקים את זה. האמת היא גם שאומרים להם מראש, אומרים להם בעל השמחה מראש, שבשום אופן, שיגיד לכל האורחים, הם לא יודע, עובדה שזה קורה בכל זאת, מדי פעם. אבל במקום זה, למה שלא תציע להם שירות? נעשה מצלמות אבטחה, יכול להיות להיות גם מצלמות אבטחה ברמה גבוהה, ויצלמו את הנוכחים, מה הבעיה? אז זהו, שזה בעיה. כי זה פסיק רישא, דניחא לי. ברור שנוח לו. אם הוא יודע שמצלמים אותו, וזה הוא רוצה שיצלמו אותו, הוא רוצה לקבל את הסרטון, אז הוא יחייך למצלמה, הוא יברר איפה המצלמה עומדת, הוא יעשה פוזות למצלמה. ולכן זה הרבה יותר מורכב. בשורה התחתונה, כאמור, רבו אשר וייס מתיר, רק במקרה שגם התוצאה היא לא גלויה. הרב רבינוביץ' והרב ווזנר מתירים, אבל רוב הפוסקים שהזכרנו גם בשבוע שעבר, רוב הפוסקים אוסרים, אם זה הרב מלמד, אם זה הרב עובדיה יוסף ותלמידיו, רוב הפוסקים אוסרים מצב כזה, כי הם טוענים שאין באמת הבדל. למרות שבסדר, זה ככה וזה ככה וזה ככה, אבל בשורה התחתונה, זה חשמל בשבת, אתה יודע שזה שאתה נכנס זה מפעיל, אתה יודע, זה לא נקרא גרמה לפי רוב הדעות, כי זה בסוף... גם לגבי מפסק ריד ומפסק קול. שוב, בעיקרון כן. מה? יש פה עוד עיקרון שאותו אומר הרב רבינוביץ', וכאן יש פה איזשהו עוד סיבה נוספת ליתר, ובזה נסיים. אומר הרב רבינוביץ', נגיד שאתה נכנס לחדר של מלון, ואוטומטי זה מדליק את האור. אתה יודע איזה סוג מפסק זה? אתה לא יודע. סביר להניח שגם בעלי המקום לא יודעים. ולכן, זה ספק פסיק רשא דרבנן. זה לא סתם פסיק רשא דרבנן, זה ספק פסיק רשא דרבנן. אז זה טענתו. אני לוקח את האמירה שלו של הרב רבינוביץ' ואני אומר, כשאתה הולך ברחוב, ואתה יודע שמן הסתם, איפשהו, יש גלי תנועה של חנויות שרוצות להגן על עצמם עם פריצה. אתה לא יודע איפה יש, אתה לא יודע איפה אין, אתה לא יודע באמת. כיוון שכך, זה ספק פסיק רשא. זה לא ניחא לי ולא אכפת לי גם. זה גם דרבנן, וגם לא ניחא לי ולא אכפת לי, וגם ספק. אז במקרה הזה ודאי שמתירים. טוב, עד כאן להיום. חזקו ואמצו.